ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף יוד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, השיעור שלנו היום מתחיל בסוף דף יוד זיין עמוד ב' בתחילת הפרק. המשנה: עושין פסין לביראות. אני מתחילת המסכת המלצתי שכל אחד יצטייד בספר ציורים שתלווה את המסכת, ואנחנו ממליצים על הספר פירוש חי, והציור מספר אחד הוא מצייר את הפסי ביראות האלו. אמנם דיברנו לא מעט על הנושא של פסי ביראות בעבר, אבל כאן רש"י נותן הסבר מפורט ונלמד ביחד. עושין פסין לביראות, אומר רש"י, שברשות הרבים, וביראות עצמן רשות היחידים. שמוקים עשרה, ורש"י לא מציין את זה, אבל יש להם גם רוחב של ארבעה טפחים לפחות. נציין גם כן לקראת סוגיה שנראה בגמרא, הפירוש של המילה ביראות הוא יכול להיות בור, יכול להיות באר מים חיים, ואנחנו נשאיר את הדיוק לשון לסוגיה בהמשך. בכל אופן, אנחנו נוכל להגיד שהביראות האלו הם מקור מים, והם, כפי שרש"י אמר, הם עמוקים עשרה, והם עקב כך רשות היחיד. מה שעובר על ידם למעלה במפלס הקרקע הוא רשות הרבים, ואומר רש"י, ואין יכול למלות בהם, כי אתה מעביר מים מרשות היחיד ורשות הרבים, וזה אסור בשבת. ועושים פסין אלו להכין להם היקף, שיהיו הפסין הללו עושים את סביבות הבור רשות היחיד. דיינו, לא רק הבור עצמו רשות היחיד, אלא גם כל מה שמוקף על ידי אותם פסי ביראות. וימלא ויוציא ויניח שם ותיכנס בהמתו וישכן, הוא יכול להיכנס לאותו היקף. אנחנו נחזור למשנה שאמרה שעושים פסים ביראות, ומה הם? ארבעה דיומדין נראים כשמונה, דברי רבי יהודה. הדיומדים הם, הגמרא תסביר הלשון הזה, דיו עמודים, דו זה שניים, אז כל אחד מהפסים האלו הוא מורכב משני עמודים מחוברים לזווית של 90 מעלות, וכך אומר רש"י, דיומדין עמודים הנראים כשניים, שעשוי כמרזב שלנו. כשנועצו בקרקע לפת דרומית מערבית, נוטה דופנו אחד למזרח וצול אחד לצפון, והשני לפת מערבית צפונית, נוטה צידו אחד למזרח וצידו אחד לדרום. כשנותן ארבעתן לארבע פאות, או ארבע פינות או זוויות, נמצא לכל רוח לכל כיוון שני עמות דופן, עמה כנגד עמה, והרווח בינתיים. מה שרש"י אומר כאן, ונראה את זה גם בגמרא, שאותם דיומים הם מורכבים משני עמודים, כל אחד הוא אמה ברוחב. וממשיך המשנה, רבי מאיר אומר, שמונה נראים כשניים עשר. הוא נותן מספר עמודים שונה מזה של רב יהודה. רב יהודה אמר ארבע שנראים כשמונה, רבי מאיר אומר מה שיראה זה 12. ואיך זה מתחלק? ארבעה דיומדין וארבעה פשוטים, כאילו כל דיומד הוא שתיים. הפשוטים הם קורות או דיקטים ישרים, לא זוויתיים. גובהן 10 טפחים, ורוחבן, הזכרנו את זה מכל הרוחב של העמודים האלו, שישה. ואוביין, האובי של כל של כל עמוד כלשהו. וביניהם כמלוא שתי רווקות של שלוש שלוש בקר, דברי רבי מאיר. אנחנו מפנים לציור מספר 3 בספר פירוש חי. הרווח בין אותם עמודים הוא כשיעור בעצם, לפי רבי מאיר, כשיעור שישה ראשי בקר. יהיה פירוט יותר בהמשך החילוק הזה, או מה אנחנו אמורים ללמוד מזה שכתוב שתי רווקות, שכל רווקה הוא מורכב משלושה ראשי בקר. אומר רש"י, וביניהם שתי רווקות, דהיינו 10 אמות, כאילו מפורש בגמרא, השיעור של כל הרוחב, כל פרה הוא אמה ושני שלישי אמה, וזה בסך הכל 10 אמות. ואם פחות, כל שכן שהוא יפה. אם המרווח הוא פחות, אז עוד יותר סיבה להתיר ולהגדיר את העקב כרשות היחיד. אנחנו חוזרים למשנה. רבי יהודה אומר, הוא נותן שיעור שונה בעניין מספר הבקר וממילא הרוחב בין העמודים. אז רבי יהודה אומר של ארבעה קשורות ולא מותרות. הוא אומר רש"י, קשורות חומרה הוא למעט מרווח שבעתיים. אם היו מותרות לא קשורות, אז הרווח היה יותר. ומבחינת הרווקות האלו, אחת נכנסת ואחת יוצאת. אומר רש"י, אחת נכנסת ואחת יוצאת, כולה הוא. זה לא בעינן 10 מצומצמות, אלא שוחקות. ממשיך המשנה, מותר להקריב לבאר, ובבד שתהי פרה ראשה ורובה בפנים ושותה. אומר רש"י, ובבד שתהי משפת הבאר עד בין הפסין, כדי, כאילו מספיק מקום למה ראשה ורובה של פרה. אבל בציר פחות, בציר מהכי לא. דילמה ממשיך אחר פרתו, ומפיק לדבלה, הוא יוציא את החשש הוא יהיה, שאם זה מצומצם יותר, אז הוא יוציא את הדלי חוץ למחיצה, וכמפיק מרשות היחיד לרשות הרבים. אנחנו חוזרים למשנה. אנחנו גם ממליצים על ציור הפסקה שקראנו עכשיו, מותר להקריב לבאר, זה ציור מספר 4, וכאן ציור מספר 5. מותר, ממשיך הגמרא לדף י' ח', להרחיק כל שהוא. המילה כל שהוא פה הוא לא במובן הרגיל, אלא כמו שרש"י אומר בשורה הראשונה, כל מה שבליבו לעשות היקף גדול, כל מה שהוא חפץ, ובלבד, אומר הגמרא, ובלבד שירבה בפסין, שהוא ידאג לכך שלא יהיה רווח גדול מדי בין הפסין. רבי יהודה אומר, עד בית סתיים. אמרו לו החכמים שחולקים על רבי יהודה, פנו אליו ואמרו לו, לא אמרו בית סתיים אלא לגינה ולקרפף, כאילו הגבלת היקף להקיף אזור שהוא בית סתיים, זה נאמר רק לגינה וקרפף. אלו הם שטחים, אזורים שהם אינם מיועדים לדירה. כך אומר רש"י בשורה הראשונה, בשורות הקצרות, שאין היקפן לדירה. קרפף, מה זה? היקף גדול חוץ לעיר, להכניס שם עצים לאוצר. זה מין אזור לשם איחסון עצים. ממשיך הרבנן, אבל, ממשיך במשנה, אבל אם היה דיר או שר או מוקצה או חצר, אלו הם מקומות שנחשבים לשם דירה. עכשיו, המושג הזה של שם דירה הוא מושג גמיש. אבל זה בניגוד לגינה או לקרפיב שהם בכלל אינם שורים למה שמכונה דירה, המקומות האלו הם כן נחשבים לשם דירה. ורשי כותב בדיבור המתחיל וחצר שלפני הבתים, זה בניגוד לקרפף שהוא לא לפני הבתים, דכל הני הכיפן לדירה הוא, והני פסי בירות נמי הועיל ומימיהן ראויים לשתיית אדם, תשמיש דירה מעל יתהו. זה מה שהתכוונתי מקודם, שהמושג של דירה הוא גמיש. עצם זה שיש בבירות האלו מים הראויים לשתייה, זה מכניס את הבירות למה שמכונה לשם דירה. וממשיך המשנה, החכמים שחילקו בין מצד אחד גינה וקרפף ומצד שני המקומות האלו, המקומות האלו אפילו בית חמשת קורים, אפילו בית עשרה קורים מותר, אפילו מותר להקיף אותם, כי הם מקומות שעליהם שם דירה, ומותר להרחיק כל שוב ובד שירבה בפסים, מה שהזכרנו מוקדם יותר. וכעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, ואחר כך נתייחס למבנה. תחת הכותרת נושא כתבנו מעיטים דקטני שעושים פסים לבירות, משמע זה לא כשיטת, ואנחנו נעבור כמה וכמה שיטות במהלך הגמרא. אחד, הוא לא כחנניה, שתיים, רבי עקיבא, שלוש, רבי יהודה בן בבא. ובכל שלב הגמרא מתחילה עם הצעה, כאילו לימה, והמעוינים שנראה, וגם יש מספור מצד הגמרא, תחת הכותרת מבנה כתבנו, שלוש ניסיונות לומר שמשנתנו אינו כמו, וכבר רשמנו את השמות למעלה, והפס הכפול שיופיע הוא וגם א' וב', שני לשונות, וזה נראה קצת כבר בהתחלה אצל המספר אחד שמצויר אצל הגמרא, יש מתחת לזה א' ועוד שלוש שעות אחר כך ב', הם שני לשונות בניסיון הראשון לומר דעינה כחנניה. אז אנחנו נמתין ונראה שני לשונות כבר בשלב הראשון. אז אנחנו חוזרים לגמרא, למה מעיטין דלא כחנניה. עכשיו המשנה שמתירה פסין לבאר, וכאן אנחנו פעם הראשונה משמיעים שיש אולי או לכאורה מקום לחלק בין באר, שהוא באר מים חיים, מים נובעים מבטן אדמה, לבור שהוא לא כזה, אלא הוא סך הכל בור לאחסון מי גשמים, למשל, שיורדים ומתאספים שם בבור. המשנה שלנו מתירה פסין, אותם פסי בירות, לבאר. בנקודה הזאת אנחנו שואלים האם נאמר שהמשנה שלנו הוא לא כמו חנניה. דתניה, עושים פסין לבור וחבלים, כאילו היקף חבלים לשיירה. זה למדנו בדפים הקודמים בפרק הקודם. וחנניה אומר חבלים לבור, אז ההיקף על ידי חבלים זה אפשר לעשות לבור, אבל לא פסין. כאילו לא עושים פסין לבור. בשלב הזה הגמרא לא עירה או לא מדגישה שום הבדל בין באר לבור, ולכן הגמרא שואלת, המשנה שלנו שמתירה פסין לבירות הוא לא כמו חנניה שהוא אומר פה חבלים לבור אבל לא פסין, פסין לא לבירות. הגמרא עונה ודוחה את ההצעה הזאת, אומרת אפילו תימא חנניה, המשנה שלנו יכולה להסתדר עם חנניה. בו לחוד, באר לחוד. חנניה הוא אוסר פסין רק בבו, אבל אם מדובר בבאר, כמו באר מים חיים, והמשנה שלנו לא מדברת בעניין בו, אלא בעניין באר, חנניה מסכים שניתן לעשות פסין לבאר. אומר רש"י, באר מים חיים, ובירעות דמתניתין. כאילו הבירעות שמופיע במשנה, המילה הזאת, הוא באר מים חיים. איך אנחנו אמורים לדעת את זה? מדלו קטני בורות במים חיים, כאמר מזה שהמשנה לא משתמשת במילה בורות אלא במילה ביראות, המשנה מתכוונת לבאר מים חיים. וחנניה אמר שאין עושים פסין זה לבור, שהוא דבר אחר. ממשיך הגמרא, איקה דיאמרי, מדלו קטני, מזה שלא כתוב, חנניה אומר, עושין חבלין לבור ופסין לבאר. מכלל דלחנניה, לא שנה בור ולא שנה באר, וזה לא משנה אם מדובר בבור או באר, חבלים אין, פסין לא. אז בלי שום הבדל לבר, בור, לכולם פסים לו. ואם אומרים כך, למה מתניתין זה לא כחנניה? כי המשנה שלנו מתירה פסים לביראות. הגמרא דוחה את ההצעה הזאת ואומרת אפילו תימא חנניה, המשנה שלנו יכולה להסתדר עם חנניה. למאי דקמר תנא קמא כמהדר לי, בתנא קמא הזכיר בור, וחנניה מגיב בעניין בור, אבל אין כוונת חנניה למעט באר מפסין, והמשנה שלנו מתירה פסין לבאר, ולכן המשנה שלנו יכולה להיות כמו חנניה. הגענו למעוין מספר רומי 2. עד עכשיו שאלנו האם נאמר שהמשנה דלו כחנניה, וראינו שני לשונות במספר רומי 1. עכשיו השאלה האם נאמר שהמשנה שלנו הוא לא כמו רבי עקיבא. בעוד כמה שורות נעלה אותו סוג של שאלה לגבי רבי יהודה בן בבא. עכשיו מספר 2, למה מתניתין דלו כרבי עקיבא דתנן? אחד באר הרבים ובו הרבים ובאר היחיד עושים להן פסים, אבל בו היחיד עושים לו מחיצה גבוה 10 טפחים. לא מספיק פסי ביראות כשמדובר בבו יחיד. דברי רבי עקיבא. אז המשנה שלנו שלא חילקה חילוק כזה, הוא נשמע דלו כרבי עקיבא שכן מחלק. אם נתייחס לדקה לפרטים שנאמרו כאן, כשמדובר ברבים, דבר שהוא שייך לרבים, אין חילוק בין באר לבור. ואומר רש"י, בור הרבים, אי פסקי מיה, אם יגמרו המים, ייפסק המים, וקיים אולי איזו חשש שאם אין צורך למים, אז יבוא לידי חילול שבת, כי כל ההתר הוא לשאיבת המים, וכאילו הורדת הדלי לתוך הבור לשאוב מים, ואם אין מים אז הלך להם. אז אומר רשי, כשמדבר בבו הרבים, איפסקי מה הם מדקירי הדדי. הם יזכירו אחד לשני, ולא מטלטלי אתם, והם לא יטלטלו שם. בנקודה שבו הגמרא עוסקת, דהיינו, למה מעיטין דלא כרבי עקיבא, ממשיך הגמרא ואומרת, ואילו הכה במשנתנו, קטני, לביראות, שעושים פסים לביראות, ויש לדייק, לביראות אין, דהיינו, זה הריבוי של באר, דהיינו, ביראות, בין של יחיד, בין של רבים, זה כן, לבורות לא. לפי משנתנו, לא עושים פסים לבורות, לכל סוגי הבורות. וזה שונה מרבי עקיבא, שמתיר לבור הרבים. אז האם נאמר שמשנתנו לא כמו רבי עקיבא? הגמרא עונה, אפילו תימא רבי עקיבא, משנתנו יכולה להיות כמו רבי עקיבא, באר מים חיים, דפסיק עלי, לא שנדר רבים, ולא שנדר יחיד קטני. המשנה שלנו עוסקת בדבר שהוא חד משמעי, ולא חילוקים, דבר שהוא נקרא לזה גורף. רק בזה עוסק המשנה. המשנה לא באה למעט בו הרבים. המשנה באה להדגיש דבר שהוא פסיק עלי, דהיינו באר מים חיים. כשמדובר בבאר מים חיים, אין הבדל בין של יחיד ושל רבים. והמשנה שלנו אומרת שלכזה דבר עושים פסים. מה שאין כן, כשמדובר בבור, בור מכונסים, זה לא פסיק עלי, הוא לא חד משמעי. כשמדובר בבור, יש הבדל בין של רבים לשל יחיד. כשמדובר בבור, רק של רבים עושים פסים. זה כמו שרבי עקיבא, וגם משנתנו לא שוללת את זה. אבל דבר כזה, אני חוזר עוד פעם, בור מכונסים, זה לא פסיק עלי, הוא לא חד משמעי, לא קטן, המשנה לא עוסקת בזה בכלל. ולכן לסיכומו של דבר, רבי עקיבא פירט מתי עושים פסים, ורבי עקיבא מעט שבור יחיד לא עושים פסים, משנתנו יכולה גם להסכים לזה, יכולה להיות כמו רבי עקיבא. זה שהמשנה אמרה שעושים פסים לביראות, הלשון רבים של באר, זה רק בגלל שדבר כזה, באר, מים חיים, חיים פסיק עלי. היא עסקה רק בזה, אבל לא באה למעט אפשרות לפסים לבור של רבים, כמו רבי עקיבא. הגענו למעוניין מספר 3, למה מתניתין דלא כרב יהודה בן בבא. תתנן רבי יהודה בן בבא אומר, אין עושים פסים אלא לבאר הרבים בלבד. זה שיטתו, ואילו הכה במשנתנו קטני לביראות, לא שנה דרבים ולא שנה דיחיד. אז כנראה שמשנתנו הוא לא כמו רבי יהודה בן בבא. עונה הגמרא אפילו תימא רבי יהודה בן בבא, אפשר לסדר את המשנה שלנו כפי שיטת רבי יהודה בן בבא. מהי ביראות? אם הבעיה במשנה שלנו זה הלשון ביראות, אפשר להסביר מה זה ביראות? ביראות דאלמה. לשון הרבים, הכוונה לביראות של רבים, דאלמה, כל מקום שיש בעיר של הרבים, אז עושים פסים. אז ממילא המשנה שלנו יכולה להיות כפי שיטת רבי יהודה בן בבא. מהי דיומדין? מה המשמעות של המילה הזאת? וכאן אנחנו רואים סימון, צורת פפיון, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שהסימון הזה ממשיך הדף יוטט, סדרה של מימות של רבי ירמיה בן אלעזר. אז לגבי משמעות המילה דיומדין, אמר רבי ירמיה בן אלעזר, דיום זה הכוונה שניים עמודים. אז כפי שאמרנו, הפינות האלו, כפי שראיתם בציורים, הם זוויות של עמודים של זווית 90 מעלות, וכל צד הוא עמוד, אז שניים מחוברים דיו עמודים, דיומדים. השורה הבאה היא בעצם סימן למימרות של רבי יהודה, רבי יומיה בן אלעזר בדפים הבאים. אז דיו כבר ראינו, המילה למנודה יבוא לידי ביטוי כאן בשורות הקרובות. אפשר ממעוף הציפור לראות ולמצוא את האמירות של רבי יומיה בן אלעזר בעמוד ב', רואים בחצי השני של העמוד עוד כמה וכמה כאלו, וכפי שאמרנו זה ממשיך עד י"ט, שורה ראשונה רואים עוד כזה, ובאותו דף י"ט עמוד א' בחצי השני של עמוד בשורות הרחבות רואים עוד אחד. אנחנו ממשיכים כעת בגמרא, נקרא את הסימן דיו למנודה שבח זונית נתקלקל במידה שלושה סימן תנו תנן התם. רבי יהודה אומר כל השיטין, שיטין זה מין תאנים, תאנים רעות, ואנחנו נדבר על הצורך או האי צורך להפריש כשקונים מעם ארץ, נקרא לזה בתחום הדמי. אז רבי יהודה אומר כל השיטין פטורין, אדם שקונה מעם ארץ שיטין הוא לא יצטרך להפריש מכוח דין דמי, חוץ מן הדיופרה, שהוא שם הסוג של התאנה שהוא חשוב. מה עומד מאחורי זה? העם הארץ, למרות שאנחנו אומרים רוב עמי הארץ מעשרים הן, יש מיעוט שחוששים, חוששים בפני הפסד ממון, אבל מאחר שהפרי אינו חשוב, הוא לא מהסס להפריש, זה לא נחשב הפסד בעיניו, חוץ מהדיופרה. רש"י כותב פטורין מן הדמי, זאת אומרת החיוב להפריש מכוח הספק של דמי, וכמה דראות הן לא חס עלי עם הארץ ועיסן, הוא כבר יסר אותם, חוץ מן הדיופרה שהוא חשוב. נחזור לגמרא, מי דיופרה? אמרו לה, אילן עושה דיו פירות בשנה, רש"י כותב טוענים שני פעמים בשנה. הגמרא ממשיכה, אמר רבי יומיה בן אלעזר, דיו פרצוף פנים היה לו לאדם הראשון. שניים זה דיו פרצוף, נראה מה זה בהמשך. אז דיו פרצוף פנים היה לו לאדם הראשון שנאמר, אחור וקדם צרטני. רש"י כותב, אחור וקדם צרטני, מלפנים ומלאחור. צרת לי צורת פנים. אז יש פנים מקדימה ויש פנים מאחורה. אפשר לומר גם זה לא רק פנים אלא גם המשך הגוף עד עד למטה, עד הרגליים. כתיב ויבן השם אלוקים את הצלה וכו'. רב ושמואל שניהם מתייחסים לפסוק הזה, אחד אמר מה זה הצלה פרצוף, אחד אמר זנב של אותו ייצור אנוש הראשון, האדם הראשון היה לו זנב. רש"י כותב הצלה, הפסוק, כתוב בפסוק ויבן השם אלוקים את הצלה, הצל אומר רש"י, בין רב בין לשמואל לשון צדדים, כמו לצל המשכן השני. פרצוף אומר רש"י חלקו לשניים, שהיה זכר מכאן ונקבה מכאן. זנב אומר רש"י היה לו לאדם הראשון ונטלו ממנו וברא את חווה. וכעת אנחנו רואים סימון חדש המשולש, והוא יופיע בשני כיוונים, בשוליים תחת הכותרת נושא, והתחלנו אותו כבר, כתבנו בריאת אדם, דיו פרצוף או זנב. תחת הכותרת מבנה אתם רואים משולשים בשני כיוונים, זה מעבורנו מעקב אחר שתי השיטות לאור הפסוקים, ואנחנו נראה את הביטוי שכתבנו היינו דכתיב. בהמשך נראה גם שימוש בפס כפול, וזה מגיש את המילים אילמה אלא. הם שלבים בהסבר מהו קדם לפענות, דקאמר רבמי. אז יהיה אמירה של רבמי שנצטרך לעבור כמה שלבים כדי להבין משמעו. חזרה לגמרא, אז ראינו שני פירושים, שני מנדי אומרים בעניין ויבן השם האלוקים את הצלה, אחד אמר לנו פרצוף ואחד אמר זנב. בשלמה למדי הוא הפרצוף, היינו דכתיב אחור וקדם צלטני, יש קדימה ויש מאחורה, אז זה מובן. אלא למדי אמר זנב, מי אחור וקדם צלטני? הרי לקחת את הזנב, מזה יצרת את האישה, מה זה אחור וקדם, שמשמע שתי צורות? תשובה, כדי רבי עמי, ההסבר לאחור וקדם צלטני זה כפי דרשת רבי עמי. דיאמר רבי עמי, אחור למעשה בראשית וקדם לפוענות. אז יש הסבר גם לשיטה של זנב. אחרי הסוגריים, וכתבנו הערה בשוליים אצל הכוכבית, וכתבנו אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה בסדרת בירור השיטות פרצוף זנב. בתוך הסוגריים, הקטע שאנחנו עומדים ועומד עכשיו, הגמרא מבארת מימרה של רבי עמי וקדם לפוענות, זה במיוחד. אז מבחינת תרגיל חזותי, אם נדרג על השורות הבאות עד שורה שנייה ברחבות, אתם רואים שוב פעם בשלמה למען דאמר פרצוף, ושתי שורות אחר כך בשלמה למען דאמר פרצוף, וכן על זה הדרך במשולשים הבאים. ובינתיים נחזור לקטע שש בסוגריים. אחרי ששמענו את דברי רבי עמי, אחור למעשה בראשית וקדם לפורענות, בשלמה אחור למעשה בראשית ולא היבריד, מה לשבת הבן אדם נברא אחרון מהנבראים, הוא נברא ערב שבת, מה לשבת ערב שבת, בניגוד לעוד יצורים שנבראו לפניו. אז הוא, אפשר לתאר את האדם כאחור לעניין מעשה בראשית, אלא וקדם לפוענות, מהי, מה הכוונה? אז אי למה שלב ראשון, או זה יידחה, אי למה משום כללה שבפרשת בראשית ראינו הנחש, או את האישה, או את האדם, שנתקלו, שקיללו, הקדוש ברוך הוא קילל אותם, אז איך אתה יכול להגיד על האדם שהוא הראשון? בתחילה נתקלל נחש, ובסוף נתקלל חווה, ובסוף נתקלל אדם. אז מה זה שהאדם הוא קדם לפוענות, אלא למבול? אצל המבול רואים את זה דכתיב, וימח השם, וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, מאדם ועד בהמה. אדם הוזכר בפוענות תחילה. בשלמה למדנו בפרצוף, היינו דכתיב, וייצר. בפסוק כתוב, וייצר, בעניין בריאת האדם, טרין יודין, שמשמע שתי צורות. אלא למדנו על זנב, מהי וייצר? אז לפי המדנו הזה, יש דרשה חלופי. כדי רבי שמעון בן פזי, ואמר רבי שמעון בן פזי, אוי לי מייצרי, אוי לי מיוצרי. אומר רשי, אוי לי מייצרי, שמצערני אם אעשה רצון יוצרי, אוי לי מיוצרי אם אעשה רצון יצרי. אז אדם שרוצה להיכנע ליצר הרע, אז הוא משלם את החשבון אחר כך, זה אוי לי מיוצרי. בשלמה למד אמר פרצוף, ממשיך הגמרא, היינו דכתיב זכר ונקבה בראם, שמשמע מתחילת בריאותו היה זכר ונקבה. אלא למען אמר זנב, מהי זכר ונקבה ברעם? היה רק זכר עם זנב, איפה נקבה? תשובה לכדי בעבור, דרבי עבור רמי, התשובה איך זה מסתדר שכתוב מצד אחד זה זכר ונקבה ברעם, מצד שני אנחנו אומרים שהיה רק זכר בהתחלה. אז רבי עבור העלה את זה כסתירה, כתיב זכר ונקבה אברהם, וכתיב בצלם אלוקים ברא אותו, זה משמע יחיד, אז זה שונה מזכר ובראם לשון רבים. ליישב את הפסוקים כך, בתחילה עלתה במחשבה לברות שניים, זה היה מחשבה הראשונית, דהיינו לברור שניים. אבל בפועל בסוף לא נברא אלא אחת, וזה המצב שהיה אדם אחד עם זנב, זה בפועל. בשלמה למד ימר פרצוף, היינו דרתי ויסגור בשר תחתנה. אם היה צורך לחלק את הבריאה הזאת לשניים, אז היה נגיד בצד האחורי של כל אחד מהם בשר פתוח, היה צריך הקדוש ברוך הוא לסגור את החתך, את הגב שהיה חשוף, פתוח. אלא למען יאמר זנב, מי ויסגור בשר תחתנה, מאיזו צורך יש לזה? אמר זביד, ויתם רב יומי, ויתם רב נחמן ויצחק, לא נסחה, אלא למקום חתך. גם אם היה מקום קטן, דהיינו רק להוריד את הזנב, בכל אופן אותו מקום, מקום החתך, היה צריך סגירה. עכשיו אתם רואים את המשולש באופן הפוך, בכיוון הפוך עם השפיץ למטה, וכפי שאמרנו מקודם, זה בא להדדיק או לחזק את הדעה השנייה. בשלמה למעלה זנב, עד עכשיו אמרנו, אפשר לעקוב אחרי המשולשים, עד עכשיו היה אמירה שבשלמה למדמר פרצוף, כעת בשלמה למדמר זנב, היינו דכתיב ואיבן, משמע שהייתה מחוסרת בנייה. אז מזנב לאישה צריך בנייה, אלא למדמר פרצוף, מי ואיבן, הכל מוכן, זה רק הפרדה. אז מה משמעות ואיבן? יש משמעות אחרת לגמרי למילה הזאת, וזה יביא לידי כך שנוכל להבין אותו לפי המדבר פרצוף. לחדר רבי שמעון בן מנסיה, לדרש רבי שמעון בן מנסיה, ויבן השם אלוקים את הצלה, מלמד שקילאה הקדוש ברוך הוא לחווה והביא על אדם ראשון, הוא סידר את שערות ראשה בקליעה, שכן בכרחי הים קוראים לקליטה בנייתה. אז המילה הזו ויבן היא שייכת לה טיפול בשיער. דבר אחר, ויבן השם אלוקים, אמר רב חיסטה במילה במתנית התנה, מלמד שבנעה הקדוש ברוך הוא לחווה כבניין אוצר. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' אוצר, כבניין אוצר, מקום שמאחסנים בו תבואה, פירות. ומה המיוחד בצורת בניין אוצר? אז רק נציין שוב פעם שזה הסבר חלופי לפי המדמר שנבראו כפרצוף, דו פרצופים. הצורך לבנייה הוא בניין יצירת צורת גוף האישה, והגמרא מפרטת מה אוצר זה רחב מלמטה וקצר מלמעלה, כדי לקבל את הפירות. אף האישה רחבה מלמטה וקצרה מלמעלה, כדי לקבל את הוולד, שזה בעצם גם פרי האדם. רש"י מסביר מה היה קורה אם היה הפוך בעניין אוצר פירות. רש"י בשורה הראשונה, אוצר רחב מלמטה וקצר מלמעלה, שאם היה רחב מלמעלה, כשהוא ממלאו, מכביד מסוי הפירות על הקטלים ומטה אותם, זה היה פשוט מקלקל את המבנה אם החלק הרחב היה מלמעלה. ממשיך הגמרא, ויבר אל האדם, מלמד שעשה הקדוש ברוך הוא שושבינות לאדם הראשון. מה זה שושבינות? אומר רש"י, שנשתדל בחיתונו לסמכו ולתעסק בצורכי סעודת חופה. אז כך פעל הקדוש ברוך הוא כביכול. ומה המוסר הסקר מכאן? מכאן לגדול שיעשה שושבינות לקטן ואל יירא לו. אני חושב זה מיותר אפילו להסביר, אבל אם יש צורך רק נציין שהקדוש ברוך הוא הגדול אינסופי, ובכל זאת הוא טיפל בחתונת אדם עם חווה. ולמן שיח הגמר, ולמן דאמר פרצוף, היי מיניו סגי ברשע, יש לנו זכר ונקבה, מי הלך קדימה? אמר רב נחמן בר יצחק, מסתברא דזכר סגי ברשע, הזכר הוא זה ש הלך קדימה, שהוא היה מנווט את הדרך. תתניה, לא ילך אדם אחורי אישה בדרך, ואפילו היא אשתו. זה אשי אומר שהוא גנאי לו. נזדמנה על הגשר, אם אדם מוצא את עצמו על גשר, והוא הולך, הוא צועד אחרי אישה, יסלקנה לצדדין, ויעבור לפניה. וכל עובר אחורי אישה בנהר, אין לו חלק לעולם הבא. רשי, בנהר, מה קורה? אם עוברים בנהר, דמדליה למענה, היא תגביע בגדיה שהם לא יתרטפו, הוא מסתכל בבשרה, והגבר שהולך מאחוריה, הוא יסתכל בבשרה, וכאן תוספת מצד רשי, הוא באשת איש, כאמר. לא, החומרה שנאמר כאן שאין לו חלק לעולם הבא, מדובר במצב שהזאת שהולכת קדימה היא אשת איש. כן, יש קטע בסוגריים, ואצל הכוכבית כתבנו הסבר הסוגריים. למרות שתוכן הברייתא הוא בענייני צניעות, דברי רב נחמן אחרי כן מהווים המשך ישיר מהברייתא הקודמת. אז אנחנו היקפנו בסוגריים דבר שעניינו הוא צניעות. אחר כך, כמו שאמרנו, רב נחמן מתייחס למה שראינו עכשיו בברייתא. אז אם אנחנו נדלג רק לדקה, בברייתא דיברנו על כך שלא ללכת אחורי אישה. אחרי הסוגריים, אמר רב נחמן, מנוח, שהוא היה אבא של שמשון הגיבור, מנוח עם הארץ היה, שנאמר ויקום וילך מנוח אחרי אשתו. הוספנו חץ מצד הגמרא, אפשר לחבר אותו לחץ די למעלה, ושמה ראינו שאין ללכת אחרי אישה ואפילו היא אשתו. ועל דברי רב נחמן יבוא התקפה על הגדרת מנוח כעם הארץ, על סמך הפסוק הזה. בכל אופן, לפי רב נחמן, יש להבין אותו כפשוטו, ועל כן רב נחמן הוא המשך דברי הברייתא דליה. כעת נעבור לקטע שבסוגריים, תנו רבנן, מעצה מעות לאישה, הוא מונה, כאילו עודף, מטבעות, משלם לה מעות לאישה, מידו לידה, או מידה לידו, בשביל שיסתכל בה. אפילו דומה אותו בן אדם, אותו גבר, שהוא עושה ככה, אפילו דומה למשה רבינו שקיבל תורה מהר סיני, לא ינקה מדינה של גיהנום. כל הזכויות שלו לא יעמדו לו לפתור אותו מדינה של גיהנום אם הוא פועל כך. ועליו הכתוב אומר, יד ליד לא ינקה רע, לא ינקה מדינה של גיהנום. נסתכל ברשי למעלה מכאן בדיבור המתחיל, יד ליד, המרצה מיד ליד, אפילו הוא כמו משה שקיבל תורה מיד הקדוש ברוך הוא לידו. אז נאמר בפסוק לא ינקה רע. ממשיך הגמרא, אמר רב נחמן, לאור מה שאמרנו מקודם שלא ילך אדם אחרי אישה, רב נחמן מנוח עם הארץ היה, שנאמר ויקום וילך מנוח אחרי אשתו. על סמך זה שכתוב אחרי אשתו, רב נחמן הגיע למסקנה שלו. אבל על סמך זה באה התקפה. ויש כאן בשורות הבאות, בערך שש השורות הבאות, התקפה, אנחנו סימנו את השורות הבאות כדחייה. מה כפלה רב נחמן ויצחק? אלא מעטה. גבי אלקנה, יש כאן הדגשה עם פס כפול, גבי אלקנה, ואחר כך גבי אלישה. גבי אלקנה, שהוא היה נביא, תכתיב, הילך אלקנה אחרי אשתו. האחי, נמי, מה תגיד שהוא היה עם, הרי זה לא יכול להיות. וגבי אלישה, תכתיב, היוקם, הילך אחריה. האחי, נמי, מה שתגיד על אלישה, נביא, כזה דבר? אלא, אז מה הפשט? מה הפירוש המילולי אחרי? אלא אחרי דבריה ועצתה. על זה נאמר שהוא הולך אחרי אשתו, מה שכתוב בפסוק, אחרי אשתו, הכוונה הוא אחרי עצתיה. ההכנה מגם לגבי מנוח, אחרי דבריה ועצתה. ובזה אין שום בעיה. אמר רב אשי, ואשי חוזר להתייחס לדברי רב נחמן, שטען שמנוח היה עם הארץ, אז אמר רב אשי, וכאן סימנו את חמשת השורות הבאות כנקודה אחת. אז הוא אומר, רב אשי אומר, למה ידיום הרב נחמן מנוח עם הארץ היה, אפילו ברב נמי לא קרה. הוא לא קרא המקרא שקוראים תינוקות של בית רבן, של ילדים לומדים. והפסוק בבראשית פרק עבד על זה, קטע שכל הילדים לומדים במסגרות הלימודים של ילדים. התלמודי תורה, בתי ספר, כולם לומדים בראשית. פרק חבדד, ומה כתוב שם? ותוקם רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש, ויש לדייק, ולא לפני האיש. אז האישה בהליכה מקומה ללכת אחרי גברים ולא לפניהם. ואפילו זה לפי הסבר רב אשי בדברי רב נחמן, מנוח לא ידע ולא קיים. אמר רבי יוחנן, וכאן מאחר שהזכרנו ממה להימנע ללכת אחריהם, רבי יוחנן אומר אחרי ארי ולא אחרי אישה. וכאן מה שכתוב פה אחרי אישה, שוב פעם רשי אומר אשת איש, יש להעדיף ללכת אחרי ארי ולא אחרי אשת איש, אחרי אישה ולא אחרי עבודת כוכבים. ואשי כותב, ולא אחרי עבודת דילולים, שמה יימשך אחריה, וכתיב הרחק מעליה דרכך. ואמרינן, זו האפיקורסות. מה שכתוב פה, מספר 3, אחרי עבודת כוכבים, ולא אחרי בית הכנסת, בשעה שהציבור מתפללים, מה פשר הדבר? אז נסתכל ברש"י, ולא אחרי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים, שנראה ככופר שעומד מאחורי בינו נכנס. אז אנחנו רואים כאן כמה הגדרות מעניינות. החומרה הזאת שלא ייראה ככופר הוא יותר חמור מלהיות במצב ששמה יימשך אחרי עבודת גילולים. במסכת סנהדרין בפרק חלק יש התייחסות לקבוצות השונות האלו, מינים, אפיקורסים, כופרים וכדומה. נחזור להמשך הגמרא, וימר רבי ימי בן אלעזר, כל אותן השנים שהיה אדם ראשון בנידוי, הוליד רוחין ושידין ולילין, שנאמר, ויחי אדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו. דיינו, אז נולד הבן השלישי, בן ששמו שת, וזה היה בשנה, בגיל 130. ואפשר לדייק מכאן, מכלל דעד העידנה, לאו כצלמו הוליד. הוא לא הוליד בני אדם, אלא מה שהגמרה הזכירה. מה הכוונה שאותם שנים שהיה בנידוי? אומר רשי, בנידוי שישב 130 שנה ניזוף, מפני שגער בו הקדוש ברוך הוא, תכתיב, המין העז וכו', וכאילו לא. מהמימרה הזאת נשמע שהוא אמנם הוליד, נכון, לא בני אדם, אבל היה מין הולדה, וזה מעורר את הקושיה הבאה. מיטיבי, היה רבי מאיר אומר, אדם הראשון חסיד גדול היה, כיוון שראה שנכנסה מיטה על ידו, ישב בתנית 130 שנה, ופירש מן האישה 130 שנה, והלה זרזי תאנה על בשרו 130 שנה, זרזי תאנים הם חגורות תאנים. מה שאנחנו הדגשנו עם קפקוף, שהוא פירש מן האישה, משמע שלא היה הולדה. אז מאיפה נולדו את הרוחין והשידין האלו, המזיקים האלו? הגמר עונה ומסבירה, כי כאמינן שהיה הוליד הדברים האלו, ההוא בשכבת זרע דחזה לאונסה. היה מה שהוא ראה באונס, מה שהתורה קוראת מקרי לילה, זה גרם את ההולדה של הדברים האלו. ויאמר רבי יומיה בן אלעזר, מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו, וכולו, כל שבחו שלא בפניו. רש"י אומר, אומרים מקצת שבחו, כלומר דרך ארץ הוא, שאף הפי שאדם משבח את חברו שלא בפניו הרבה, אין מרבה בשבחו לפניו, מפני שנראה כמחניף בפניו. וההוכחה לאמירה הזאת היא כאן בהמשך. מקצת שבחו בפניו, דכתיב, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. זה נאמר כמובן על נוח. אז זה המקצת שבחו, כולו שלא בפניו. דכתיב, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. אז כשזה היה שלא בפניו, אנחנו רואים תוספת תמים. מה שנאמר בפניו היה רק צדיק. ויאמר רבי יומיה בן אלעזר, מהי דכתיב? והנה עלי זית טרף בפיה. זה כמובן בקשר ליונה שנשלחה על ידי נוח מהתיבה, והפסוק מעיד על כך שהיה עלי זית טרף בפיה. מה משמעות המילה טרף? אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון השלם, יהיו מזונותיי מרורים כזית ומסורים בידך, ואל יהיו מתוקים כדבש ותוליים ביד בשר ודם. הגמרא ממשיך להבהיר, כתיב הטרף וכתיב הטעם, הטריפני לחם חוקי. אז אנחנו רואים שהמילה טרף קשור למזונות טוב, הטריפני לחם. ויאמר רבי ירמיה בן אלעזר, כל בית שנשמעים בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב, שנאמר, ולא אמר איי אלוקה עושי נותן זמירות בלילה. הביטוי זמירות בלילה הוא נאמר, הוא קשור לדברי תורה. ברש"י, ולא אמר איי אלוקי עושי, לא הוצרך להתאונן ולומר איי עושי, והריני חרב מי שנותן זמירות של תורה בלילה. ולהכי נקת לילה שהכל נשמע מרחוק. ממשיך הגמרא, ויאמר רבי יומי בן אלעזר, מיום שחר בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות, כוונה משם השם, שנאמר כל הנשמה תללוקה הללוקה. רש"י, דיו לעולם שישתמש בשם שני אותיות, רש"י הייתי אומר יותר ברור מגרסת הגמרא. הגמרא ראינו דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות, ורש"י מוסיף כאן שישתמש בשם שתי אותיות, היוד והה, בין לשבח לפניו בין לברך איש את חברו, דכתיב כל הנשמה תהללך, כלומר זה השם שכל הנשמה כולה ראוי להשתמש בו בכלל. דשם בין ארבע אותיות ושם המפורש לא לכל הנשמה ניתן, אלא לכהנים בלבד, הכתיב, ולברך בשמו, הכתיב, ושמו את שמי המיוחד לי. אנחנו חוזרים לגמרא, ויאמר רבי יומיה בן אלעזר, נתקללה בבל, נתקללו שכיניה. הם נתקללו, כבר מקללת בבל, גם הם סבלו. נתקללה שומרון, חלק מארץ ישראל, נתברכו שכיניה. נתקללה בבל, נתקללה השכינה, דכתיב, זה על חובן בבל כתוב, ושמתיה למורש כיפוד ואגמי מים. רשי, למורש כיפוד, ושם הולכות החיות רעות ומזיקות מקומות הסמוכות לה. דאוי לרשע ואוי לשכנו. וזה נאמר, כפי שאמרנו, לגבי בבל. אבל נתקללה שומרון, נתברכו שכניה. תכתיב, ושמתי שומרון לאי השדה, הגמרא ממשיכה לדף י"ט, למטעי כרם. אומר רש"י, למטעי כרם, והנו שכניה. ושבח הוא לה שנזכרת לטובה. עד כאן שיעורנו להיום.